הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פורים. הרמב״ם אומר בעניין פורים, מצוות הפורים מדי רבנן, המטרה היא להודיע לדורות הבאים שאמת ומה שהבטיחה התורה. מי גוי גדול? איפה יש עוד אומה כזאת? אשר אלוהים קרובים אליהם כמו השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. עם ישראל רואים את ההתקרבות הגדולה במעשה פורים, מתגלה הקדוש ברוך הוא באסתר. מגלים, מגילת אסתר, הטבע הוא המרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. הטבע, הבעיות, השגרה, הבעיות של האדם בגשמיות וברוחניות הם טבע. נדמה לאדם, למה יש לו הורים כאלה, חברה כזאת, רגשות כאלה, תאוות כאלה, טראומות כאלה, כל זה טבע. אומר האדם, זה מרחיק אותי מהבחירה לבחור בקדוש ברוך הוא, להרגיש קרבת אלוקים לי טוב. רבי אלעזר בן דורדיה נפל התינופת הגדולה ביותר, מספר את הגמרא עבודה זרה, היה נדמה כאילו חס ושלום רחוק מהקדוש ברוך הוא, ביקש מהערים, מהשמיים, מהארץ, שכולם יבקשו עליו רחמים. לאדם לפעמים נדמה שהוא חוטא, הוא נופל, הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, יש לאדם קשיים, איך הוא יוכל להסתדר? הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעזור לי, אומר האדם, איך אני אוכל להסתדר? כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה קשיים, מחלות, בעיות כלכליות, בעיות בשלום בית, בעיות בחינוך הילדים. אבל הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה. האדם מתפלל, וכאשר האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא תפילה אמיתית, ולא יסמוך אלא על הקדוש ברוך הוא ולא דרכי הטבע, אז כל הבלבולים, כל החסרונות, כל הקשיים, לא יהיו עוד קיימים, לא יבוש ולא יקלמו לנצח. כל החוסים בהקדוש ברוך הוא. אסתר, גם היא רצתה שלא יסמכו עליה, יבטחו בהקדוש ברוך הוא, לכן היא הזמינה את המן לסעודה, כך אומרים חזל. חזל בגמרא מגילה אומרים, אחת הסיבות שהזמינה אסתר את המן, לא רצתה שיסמכו עליה, שיגידו עם ישראל אחות לנו בבית המלך. כל תפילותיהם לא יהיו, הקדוש ברוך הוא יעזור לאסתר המלכה שתסתדר כמו שצריך. לא, היא רצתה שיהיו חוסים בו, לכן הזמינה את המן. ואז ביום השלישי הגיעה ידיעה בבתי הכנסת ובתי המדרש שאסתר היא הזמינה את המן. כולם חשבו שאחות לנו בבית המלך, אבל האחות הזו היא בוגדת, היא התחפשה לבוגדת. חשבו שאסתר תעזור, תסייע, היא תדבר לאחשוורוש שיבטל את הגזרה. ומה היא עושה? היא מזמינה את המן. כולם התחילו להתפלא שתהיה הפלה גדולה לאסתר, מה פתאום היא משתפת פעולה עם המן? הפסיקו לסמוך על אסתר, אין ברירה, פונים לקדוש ברוך הוא. ואז התחילה המהפכה הגדולה. למה? כי פנו לקדוש ברוך הוא להודיע לדורות הבאים שלא יבוש ולא יקלמו כל החוסים בקדוש ברוך הוא. ותוך זמן קצר המן תלוי על העץ. כתוב בקו הישר, ביום תנית אסתר, צריך כל אחד לומר פרק למנצח על איילת השחר, בכוונה גדולה. בזה הפרק רואים שאסתר המלכה מבקשת, מתחננת, מספרת את הצרות של כנסת ישראל. כל רואי ילעיגו לי, סבבוני כלבים, ככה צרות הושיעני מפי אריה. מתי נהפך הכל לטובה? כאשר צעקו אל הקדוש ברוך הוא, אז נושעו, אז מגיעה הישועה. בבני סוחר כתב כמה פירושים על הפסוק, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, פור, הצרה. מה פתאום לקרוא לפורים? פור, פורים, פור זו הצרה. פסח, פסח הקדוש ברוך הוא מעל הבתים למעלה מדרכי הטבע. ולכן השם על שם הפסח שפסח הקדוש ברוך הוא, סוכות על שם מה שמשחך מעלינו ענני הכבוד, פורים, על שם הפור, הפור של המן. למה? התשובה היא, בפורים מתגלה הקדוש ברוך הוא בטבע, גם בפור. בדרכי הטבע אומרים, זה בסך הכל גורל. האדם עושה פור, גורל, זה גורל. אומר האדם, החיים בעולם הזה, סטטיסטיקה. אחן אמר ליהושע בן נון, בגורלות אתה בא אליי, אומר רשי, אומר המדרש, אתה ואלעזר, אם אני אפיל גורל עליכם, הרי יצא אחד משניכם. כלומר, אם עשו גורל ויצא שבט אחד, ראובן, יהודה, ברור שיצא מישהו, הרי אם אתה ואלעזר, אתה יהושע ואלעזר מגיעים, אני מפיל גורל, ודאי שיצא מישהו אחד מהשניים. אם נעשה גורל ויצא ראובן, יצא יהודה, יצא מנשה, ברור שיצא מישהו, הרי חייב לצאת מישהו, אז זה עושים גורל. מה ראיה יש בכך? עושים גורל, מי אמר שזה אמיתי? וגם כשעשו גורל על משפחת יהודה, יצא משפחת הקרמיו, ותוך אותה משפחה יצא אחן, אולי אחותיו בשבט אחר, מה ראיה יש? הפתק יצא, מוכיח שאחן הוא אחותה. יהושע בא בגורל, מה זה אומר? אבל האמת היא שזו האמונה בהשגחה פרטית, מי שראוי לכך כמובן, בהקשר של הגורל. ובאמת הגורל יש בו צד גם רוחני, כמו שכתוב. הרי מה כתב בחושן משפט, בדורות הקודמים היו פוסקים, כל דעלים כבר החזק במקרים מסוימים, הוא זה שזוכה בבעלות על חפץ שהיה בהפקר, כל דעלים כבר, החזק הוא הגובר. היום בירידת הדורות פוסקים הידי גורל, וכשמסתכלים עיני בשר, הגורל, מה הוא מברר? מברר את האמת? לא. עושים סדר שלא יריבו בני אדם, מפילים גורל. למה? איך? התשובה היא, באמת, אנחנו תמיד בתוך אותה מערכת. אדם נכנס למכולת, לוקח בקבוק אחד של שמן מתוך 10 בקבוקים. חברו לקח את הבקבוק האחר. זה גם כן בהיבט מסוים כמו גורל. הטבע הוא כמו גורל. יש סטטיסטיקה. אחד נולד עם כישרון דיבור, השני עם כישרון תכנות, האחר עם כישרון של ציור, כל אחד מוצלח בעניין שלו. ככה גויים מסתכלים, סטטיסטיקה, גנטיקה, כל אחד נולד עם השינויים שלו, אחד מהעדה הזו, האחר מהעדה אחרת, אחד עם הורים נחמדים, אחד עם הורים פחות טובים, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד שמן, אחד רזה, אחד חכם, אחד טיפש. סטטיסטיקות. אחד למאה נולד ככה, אחד לאלף נולד ככה, עם ההורים כאלה, אז הסיכוי שהילדים יהיו כך וכך, וכך, הסטטיסטיקות. הסטטיסטיקות הן אלה שמהווים את דרכי הטבע, כי מהי הסטטיסטיקה? מה שחוזר על עצמו. זו הסטטיסטיקה, זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. אם כן, הסטטיסטיקה היא, כמו היינו אומרים, מנבט מה הולך להיות. מטוס מתרסק אחד ל-14 מיליון. מה החזון איש, מטוסים לא נופלים, אלא אנשים נופלים והם כולם מתקבצים למטוס אחד. אנשים אומרים, זה הגורל שלך, זה הטבע שלך. אחד נולד בצרפת, ואחד באיטליה, אחד משפחה חסידית, ואחד ליטאית, אחד תימני, ואחד ספרדי. הכל מקרה, כך הוא נולד. הכל סטטיסטיקות. תאונות דרכים, סטטיסטיקות. כך מתנהלים. אחן אמר לי יהושע שהוא בא אליו בגורל, זה לא אמיתי, זה סתם גורל, הרי חייב לצאת מישהו, למה נראה לך זה אמיתי? אמר יהושע, אל תוציא לעז על הגורל, מה שנעשה בעולם זה על פי גורל עליון, ונעמיק בדברים. אומר המדרש של הפסוק, ויספר מרדכי להתח את כל אשר קראו, בן בנו של קראו נקרא עלינו המן הרשע, הוא נכדו של המלאק אשר כוחה בדרך, שאמר הכל מקרה, הכל סטטיסטיקה, הכל תחת המזלות, כביכול חס ושלום, השם עזב את הארץ. והכל מתנהג לפי הסטטיסטיקה, השמיים שמיים להשם, אבל הארץ רק בני אדם. הכל מזל וסטטיסטיקה, ככה מלאק מטעה את העולם, ככה נכד של המלאק והמן, הכל מקרה, מסתכלים על העולם. מוצאים הסבר לכל תופעה, הסטטיסטיקה והטבע. אבל האמת היא, מי ברא את הסטטיסטיקה? מי ברא את הטבע? הקדוש ברוך הוא ברא את הסטטיסטיקה לדוגמה, שכך וכך תאונות יש, או כך וכך עסקים מצליחים יש, או כך וכך פירות נושרים מהאילן. אבל הסטטיסטיקה היא רק אמצעי. מה הכוונה? אחרי שהקדוש ברוך הוא החליט שהפרי הזה ייבול והאדם הזה יצליח ויהיה עניין זה או אחר, אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע והחליט, אז נברא הסטטיסטיקה. כל תפוח שנופל מהעץ, כל פרי שנופל מהאילן, הכל בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים עד ביצי קינים. הסטטיסטיקה היא פועל יוצא של ההחלטה של הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב בספר משלי פרק ט' זין, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. כשאדם לוקח בקבוק שמן אחד, בקבוק חומץ אחד, לוקח עגבנייה אחת מהמקולת, זה גם כמו איזשהו גורל, איזה פרי, איזה ירק, איזה חפץ ייגש לידיים של האדם. דווקא את הלחם הזה, דווקא את העגבניות האלה, המלפפונים האלה, הבננות האלה. למה? כי יש ניצוץ רוחני בכל מאכל שמתאים בדיוק לנשמה המיוחדת. איזה מאכל ניקח, מה ראשון, מה שני, הכל מדויק. החלב הזה שייך לשורש הנשמה של האדם הלוקח. המאכל הזה שהוא לוקח, הניצוץ הקדוש שיש בתוך אותו מאכל, כמו שאומרת התורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה אדם. יש מוצא פי השם, ניצוץ אלוקי, אנרגיה רוחנית שנמצאת בתוך המאכלים, ואיך מפצחים את הכספת ומשיגים את האנרגיה הרוחנית. התשובה היא על ידי ברכה לפני, ברכה אחרי, מאכל כשר. אומר האור החיים הקדוש, המסעות של בני ישראל למדבר, וכך המסעות של עם ישראל למהלך הגלויות, זה בטורקיה, זה בטוקיו, זה בניו יורק, זה באוסטרליה, זה מרוקו, זה בתימן, הכל כדי שכל אחד ישיג את הניצוצות האלוקיים שמסתובבים ונמצאים בעולם. כל המצבים בחיים הם לא בדיעבד, הם לכתחילה. גם נידודי שינה בלילה הם בהשגחה פרטית. בלילה הוא נלדה שנת המלך, ומשם הגיע ישוע לעם ישראל. אומר התפארת שלמה, כך גם כן אנחנו נמצאים כל רגע ורגע במעין גורלות. כל תנועה שעושה האדם זה כמו גורל, על איזה כיסא לשבת, איזה צד ברחוב ללכת, איזה רכב לנסוע, איזה חבר לפגוש. כל פרט ופרט הוא לא בדיעבד, הוא לא ברירת מחדל, הוא לכתחילה. הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בדרך פלא. חכמי הטבע והמדע מתייגים להבין שמץ מינהו. לא יבינו, הם מכירים סטטיסטיקות. זה הפור, המה נהפך לפורנו. הסטטיסטיקה היא לא חזות הכל, היא תוצאה של הקדוש ברוך הוא. מה שבחר הקדוש ברוך הוא העלים את זה, הסתיר את זה בדרכי הסטטיסטיקה. הפור הפך לפורנו, פור המה נהפך לפורנו. כשאדם מסתכל על העולם בעיני ההשגחה, הוא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא. מברך שהכל נהיה בדברו, נדבק בקדוש ברוך הוא. אהבה יתרה וחיבה גלויה מפתח היהודי כשהוא רואה, מבין, מפנים שהכל מושגח משמיים. מגילה אסתר, גם באסתר לגלות את המשמעות הרוחנית. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו? בימי מרדכי ואסתר. אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו שמצייר את הטבע, ובאמת הכל נס, השגחה מאת הקדוש ברוך הוא. נראה מקרה, אבל הכל רק מהשם, הכל רק מהשם. זה נעשה עשיר, זה נעשה עני, כל דבר כדי לגלגל. גלגולים, התנהלויות, אירועים, מקרים. והעבודה שלנו היא להפסיק להיות עם המלא גימטרי הספק, אלא אמונה שהכל משמיים. אמרו חז"ל, הקניינים, קניינים שבאמצעותם התורה נקנית. הקניין האחרון, ממחד, קניינים שהתורה נקנית בהם. הקניין האחרון אומר, מי שאומר דבר בשם אומרו, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, כמו שכתוב, ותאמר אסתר למלך אחשוורוש בשם מרדכי, היא אמרה בשם מרדכי למלך אחשוורוש, שמרדכי הציל את אחשוורוש. ואז כאשר אחשוורוש רוצה להחזיר טובם, הוא מחזיר טובם למרדכי, ובכך מתחילה הגאולה. זה אחד מהקניינים, קנייני התורה. איך האומר דבר בשם אומרו קשור לאחד מקנייני התורה? הפירוש הפשוט, מידת הענווה, שאדם לא אומר חידושי תורה מעצמו, אלא חידשי תורה בשם מי שאמר אותם. זו הכוונה העמוקה, אומר דבר בשם אומרו. עם ישראל במצרים לא שינו את שמם, לבושם ולשונם, אבל כאן אסתר שינתה את לשונה, לא דיברה בלשון הקודש, שינתה את שמם אסתר, והגאולה בגלל שאמרה דבר בשם אומרו. מה ההסבר העמוק? הרעיון העמוק הוא, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי האומר הגדול? מי המדבר הגדול שיש בעולם? התשובה היא, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הדובר הגדול, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. הוא אמר ויהי, ברוך שאמר והיה העולם. כל אומר דבר, כל דבר בעולם הוא בשם אומרו. כל דבר בעולם שקורה הקדוש ברוך הוא, קבע שכך הוא יהיה. הבהמה, הדומם, הצומח, החי, הוא לא מברך שהכל נהיה בדברו, רק על הכוס מים, אלא על כל הבריאה כולם. האומר דבר בשם אומרו, כל מה שקורה בעולם, כשהוא לומד תורה, וגם כשהוא יוצא מבית המדרש, הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל. האומר דבר בשם אומרו, גם כל מה שנראה אסתר מסתיר, הכל כדי לגלות. הקדוש ברוך הוא אחראי על ההסתרה כדי שהאדם יחשוף, הוא יפצח את המציאות העמוקה ויגלה את כוח הבחירה שלו. 10 מאמרות שברא הקדוש ברוך הוא את העולם 10 פעמים, הוא אמר ויהי, כך מופיע בספר בראשית, פרשת בראשית. על ידי 10 הדיברות מגלים ש10 מאמרות זה הקדוש ברוך הוא. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פוקח עברים, יפקח את העיניים, מתיר אסורים, שנצא עם מערכת החשיבה המוגבלת, יאיר אותנו, יאיר את העיניים, שנזכור שבתוך הטבע יש נס, שהסטטיסטיקה היא לא במקרה, היא לא כוח חזק שצריכים להתפעל לקדוש ברוך הוא שישנה אותו, אלא היא כוח שהקדוש ברוך הוא ברא והתאים את זה לפלוני, לאלמוני, בצורה מדויקת, בצורה מועילה, נכונה. כך היא צריכה להיות. כך אומרים בעלי המוסר והחסידות, קוראים את המגילה והיא בימי אחשוורוש ומסיימים דורש טוב לכל זרו, ואז מגלגלים עוד פעם את המגילה, מגלגלים את הקלף, אחר כך מברכים את הברכות אחרי המגילה. מדוע שלא נברך מיד ואחר כך נגלגל את המגילה? למה לעשות הפסק בין סיום קריאת המגילת אסתר לבין הברכה אחרי קריאת המגילה? התשובה היא, סיימנו לקרוא את המגילה, מיד אחרי שסיימנו לקרוא את המגילה מחזירים אחורה לתחילת המגילה, והיא בימי אחשוורוש. אחרי שראינו שכל הסיפור הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, כעת אפשר לחזור אחורה אל ההתחלה, ושם נבין את כל המגילה אחרת, והיא בימי אחשוורוש הכל לתועלת, כדי שנגיע לסיום, לישועה, להצלה. כאשר רואים גילויים ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתו כל מחנה סנחרי בשערי ירושלים, הקדוש ברוך הוא מתגלה נס בתוך הטבע, שידוד מערכות הטבע, אז אפשר בהחלט להבין שהכל נהיה בדברו, הוא אמר ויהי. אבל במגילת אסתר להגיד הוא אמר ויהי זה לא קל. רק כשרואים את סוף הסיפור אז רואים ישועות וניסים בדרכי הטבע, לא ישועות וניסים אשר שודדים את מערכות הטבע. המלאק גימטריה ספק, אשר כורחה בדרך בין בנו של קראו, מקרה, המלאק, הכל מקרה. אסתר אומרת כל דבר בשם אומרו, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו. ב10 מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, ואנו צריכים לשמור את 10 הדיברות, ובכך מגלים בעולם את 10 המאמרות שבאמצעותם ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה. וכשהנביאים שאלו על מה עבדה הארץ, למה נחרב הבית, על שלא ברכו בתורה תחילה, לא ראו את המקור שהתורה היא תורת השם, חוכמה, התורה, אורייתא וקודש הבריך הוא כול אחד, חוכמת התורה והקדוש ברוך הוא כול אחד, לומדים תורה ומתחברים על הקדוש ברוך הוא. וגם יש עוד ברכה שחשוב להגיד, שהכל נהיה בדברו, העולם הוא תוצאה, השורש, להגיד דבר בשם אומרו, הדבר שנברא בעולם הוא בשם אומרו. לכן הקניין האחרון בקנייני התורה מהו? להידבק בשורש. מברכים בתורה לפני שלומדים תורה, לא התורה בלבד אלא שורש התורה זה הקדוש ברוך הוא. וכך גם כן, הבריאה כולה אומר דבר בשם אומרו, הכל מהשם מצדי גבר קוננו. בתוך האסתר לגלות את מי שאמר והיה העולם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.